שלום, ואנחנו כפי שהיינו בפעם הקודמת עדיין ונמצאים בפרק הזהב, שזה פרק רביעי של מסכת בבא מציע, שיש בו כמה נושאים גם כן יסודיים וחשובים. אחד הנושאים שנמצאים בפרק הזה שמדברים בו הרבה זה עניין שמתחיל בגדרי הקניינים. זאת אומרת, צריך כשקונים דבר, איך קונים אותו, וכשעושים קניין אז יש שלב שאחריו כבר אין דרך של חזרה. וכידוע, הדיון שעובר בגמרא הוא הרבה על קניין כסף לגבי מיטלטלין, שכאשר הדעה המקובלת היא כמקובל לפי רבי יוחנן, שדבר תורה מאות קונות, אבל בכל זאת חכמים ביטלו את הקניין הזה כדי שלא יאמר נשרפו חיתך בעלייה, ומי שבסופו של דבר כן עשה קניין עם כסף ולא עומד בדיבורו, אז יש עליו את הכללת מי שפרש, שזה דבר חמור. אבל יש עוד שלב, שלב אני רוצה דווקא לדבר עליו, אפילו כשהוא לא נתן כסף, אלא רק כשהוא אומר, אדם מדבר, אדם אומר אני אמכור לך דבר, אני אתן לך דבר. אז כשאדם אומר אני אתן לך, אני אמכור לך משהו, כאן כבר באמת לא נעשה שום קניין, לא מדרבנן ולא מדורייתא. ועל זה יש לנו את הסוגיה פה בפרק הזה בדף ממתת, הגמרא מביאה לנו מחלוקת בין רב לשמואל, דאיתמר, הגמרא אומרת דברים. זה נקרא דברים, זאת אומרת אם בן אדם רק אומר משהו שאני אעשה, שאני אמכור, שאני אתן, רב אמר אין בהם משום חוסרי אמנה, ורבי יוחנן אמר יש בו משום, בהם משום מחוסרי אמנה. זאת אומרת אי אפשר להגיד שאדם כשאמר משהו שהוא לא יכול לחזור בו, כאילו הוא לא עשה קניין, אבל אתה אמרת, אז השאלה היא עד כמה האמירה המשמעותית. אז הנה מחלוקת בין רב לשמואל, בין רב לרבי יוחנן, סליחה, ורבי יוחנן אומר שדברים יש בהם משום מחוסרי אמנה. אז זה בעצם השלב הראשון בסגה. זאת אומרת, מי שאומר שיעשה דבר, ובסופו של דבר הוא לא עושה, הוא לא מקיים את דיבורו, אז זה יוצא מכאן שהוא בגדר מחוסר אמנה. זוהי ההגדרה שלו. זאת אומרת, כל אדם ממילא יעשה את השיקול דעת שלו, כמה כדאי לו לקבל שם כזה של אדם שלא עומד בדיבורו. כי זה באמת דבר שהוא בסך הכל מגונה, או מחוסר אמנה, אי אפשר לקבל אותו, אי אפשר להאמין לו. הגמרא מביאה לזה גם כל מיני פסוקים. אבל הגמרא ממשיכה הלאה, ובסופו של דבר מדברת על מתנה. וכפי שאמרנו בתחילת דברינו, יש כאן הבדל מסוים בין, כי בשלב הראשון הגמרא דיברה על מקח וממכר. בשלב הראשון הגמרא דיברה על מקח וממכר, שבו אם אתה סיכמת עם מישהו שאתה תמכור לו משהו, למכור, הכוונה היא תמורת כסף, כפי שמקובל, זה נקרא למכור. אז על זה נאמר תמיד שהוא מחוסר אמנה. אחר כך הגמרא עוברת לדבר על מתנה. ובכן, יכול להיות שיש הבדל בין מתנה למכירה. כי במכירה זה עסק משותף בין שני אנשים, כשיש הסכמה זה אולי יותר חמור. אבל מתנה, אני באמת לא חייב לך כלום. ואני באופן, אם אני מסכים באופן חד צדדי או מעוניין לתת לך מתנה, ואמרתי שאני אתן מתנה, ואני בסופו של דבר לא נותן, אולי זה שונה. כאן הגמרא מחלקת בין מתנה מרובה למתנה מועטת. הגמרא מביאה שבמתנה מרובה, באמת לא שייך להגיד שהאדם יהיה נחשב למחוסר אמנה כאשר הוא אמר שייתן מתנה והוא לא עומד בה. אני אמרתי, אולי התכוונתי, רציתי, אבל בסופו של דבר קשה לי לתת אולי את המתנה, אז אני לא עומד בדיבורי. עליו לא אומרים שהוא מחוסר אמנה, והם אומרים שמותר לו לחזור בו. ומה שבתי במתנה בכל זאת יהיה לו את הגדר הזה, זה במתנה מועטת. מתנה מועטת, כאשר זה לא דבר שנראה לדבר גדול, כאן אם אדם אמר שהוא נותן את המתנה, הרי מתבקש שיעמוד בדיבורו, ואם יחזור בו, הוא שוב נאמרים עליו הדברים הקשים שהזכרנו מקודם. כמובן שמתוך כך יש דיון מעניין בדברי הראשונים, זה נקודה ראשונה, ולגבי מחר, האם במחר זה תמיד, אמרנו שיש הבדל בין מחר למתנה, וזה נכון, אבל האמת היא, האם במחר, במקח וממכר, תמיד אנחנו נגדיר את זה כדבר מקביל למתנה מועטת. אז באופן פשוט זה כן, כי למשל, מה יכול להיות במחר? רציתי למכור ואני לא מוכר. אז זה ודאי שהוא נחשב למחוסר אמנה. אבל מה קורה אם אדם אמר למשל שהוא מתכונן למכור משהו, מסכים למכור ורוצה למכור, עד שהמחירה באה ויוצאת אל הפועל עם כל הקניינים וכל ההסכמים הנלווים, בינתיים עלה המחיר. עלה המחיר, אז המוכר לפי טיבו אומר, מה, אני עכשיו אמכור את זה גם כן במחיר המוזל בגלל שאמרתי? זו באמת שאלה מעניינת. על זה יש לנו מחלוקת בדברי הראשונים. האם כשיש הבדל במחיר עכשיו, האם עדיין במחר נגדיר את זה כמו מתנה מועטת? או עכשיו במחר זה יהיה כמו מתנה מרובה, זאת אומרת שיוכל לחזור. תוספות למשל סוברים שיוקר נמי אבי כמו מתנה מועטת. וייתכן שהרבה פוסקים אומרים ככה, אבל כפי שמצוין פה בדף המקורות, הרמ"א למשל מביא את שתי הדעות, שיש כאלה שסוברים שאם יש הבדל במחיר, שזה משנה לגבי אדם שמוכר, הרמ"א כשאדם מוכר, עיקר העניין זה הכסף שהוא מקבל, זה לא שהוא מוכר. ולכן אם בסופו של דבר הוא יקבל נגיד כסף שיראה לו עכשיו דבר לא בסדר ביחס למחיר שפתאום מתגלה בשוק, אולי לגבי זה האמירה שלו לא הייתה מחייבת. כל כך. אז יש לנו באמת מחלוקת לגבי מחר כאשר יש הבדל במחירים. לעומת זאת, לגבי מתנה, הדבר הוא הרבה יותר ברור. הבדל בין מתנה מרובה למתנה מועטת זה חילוק הרבה יותר ברור שנאמר פה. מתנה מועטת אסור לאדם לחזור בו, מתנה מרובה אדם כן יכול לחזור בו. אז זה מה שנאמר פה. עכשיו, בתוך הדברים, הגמרא גם מביאה, וזה דברים שמעניינים כשלעצמם וחשובים מאוד. הגמרא בדף הזה, בדף ממתת פה, במסכת בבא מציע, הגמרא מביאה פה כאילו ראיה לעניין שבמתנה מועטת, שאדם לא יכול לחזור בו. אז אני רק אקרא את הדוגמה שהגמרא מביאה. הגמרא מביאה, הגמרא אומרת, כתוב, מובא ישראל שאמר לבן לוי, קור מעשר יש לך בידי, בן לוי רשאי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר. אז כן, יש כאן איזה דבר מעניין. אדם, הרי כידוע זה הולך ככה, הרי כשיש תרומו, אדם תבועה או פירות, אז צריך להפריש על זה תרומות ומעשרות. אז תרומות זה לכהן, זה עניין אחד. עכשיו, המעשרות אנחנו אומרים שזה בעצם ניתן ללוי. המעשר ניתן ללוי זה מעשר ראשון. והלוי בעצמו צריך להפריש מן המעשר, מעשר מן המעשר, כמו שכתוב בפרשה שקראנו לו מזמן, פרשת קורח. הפרשה הזו להפריש מעשר מן המעשר זה תרומת מעשר. זאת אומרת, אחרי שהלוי מקבל את המעשר, אז הוא יכול להפריש תרומת מעשר. והוא חייב להפריש תרומת מעשר, מבני שאם הוא לא מפריש, אסור לו לאכול את המעשר. פה נאמר, ישראל אמר לבן לוי, זה באמת דבר מעניין. הוא אמר לו, לא נתן לו, הוא אמר לו, תשמע, יש לי פה תבועה בכמויות גדולות כאלה, לכן אומר, קור זה מידה די גדולה, קור מעשר יש לך בידי. בן לוי רשאי לעשותו תרומת מעשר. זאת אומרת, זה מספיק באמירה לבדה מספיקה, כדי שהבן לוי, אותו לוי, כך קוראים לו בן לוי, יוכל לקחת, להשתמש בקור מעשר הזה, כאילו כבר זה שלו, ויפריש מזה, יעשה את זה לתרומת מעשר. נגיד, הוא קיבל הרבה מעשרות, זה לוי בר מזל, שקיבל הרבה מעשרות, אז אם קור אחד, הוא צריך לעשות תרומת מעשר, משמע שיש לו במקום אחר, עוד איזה 10 קורים או משהו כזה, ואז הוא מפריש את מה שכעת נאמר לו, שהוא מקבל עוד, בתור תרומת מעשר, על הכמויות הנוספות שיש לו, בתור מעשר ראשון, ומתקן בזה כל המעשרות שיש לו, שהוא יוכל בעצמו להשתמש בהם, שלא יהיו טבל. טוב, וזה המצב שהלוי מעוניין. החידוש פה הגדול, וזה חידוש גדול מאוד, שכאן במקרה הזה, אנחנו אומרים שהאמירה של הישראל, שאמר לבן לוי, שקור מעשר יש לך בידי, זה כבר מספיק בשביל זה שיעשה תרומת מעשר. אנחנו דיברנו פה מקודם על האמירה, אבל תוקף של האמירה או ההבטחה שבן אדם מבטיח שייתן מתנה, אדם מבטיח שייתן כן, מתנה וכל מיני דברים כאלה, אמרנו, יש מתנות שאדם מבטיח שהוא לא יכול לחזור בו. אדם אומר שלא יכול לחזור בו, זאת אומרת שאסור לו לחזור בו, זה נכון, אבל זה עדיין לא שלו. אנחנו אמרנו שמי שחוזר בו, הוא נקרא מחוסר אמנה, הוא אדם לא אגון, יגידו עליו דברים לא ראויים. אבל איך אתה יכול על ידי זה שהוא אמר לבד, להפוך את זה כבר לרכוש של הלוי, שהוא יכול להשתמש בזה להפרשה. זה נושא שעמדו עליו הרבה מפרשים ואחרונים, ואפשר להגיד גם ראשונים, כי זה באמת נושא שמדברים עליו. איך זה באמת עובד העניין. צריך לומר בכל אופן, אם מנסים למצוא את המכנה המשותף מכל הדברים שנאמרו פה, וחלקם מצוינים פה במקורות שלנו, אנחנו צריכים לומר שבעניין כזה של מעשרות, האמירה יש בה תוקף יותר גדול. זאת אומרת, אם בדרך כלל, כשאני אומר למישהו, אני נותן לך מתנה, אז אם אני נותן לך מתנה, אז באמת מה עשיתי? כלום. מה עשיתי? אבל מה אמרתי? על ידי זה שאמרתי, אז קיבלתי מעמד של מתחייב באמירה, שאם אני אחזור בי, אני אין עכשיו למחוסר המנה. זה נכון. אבל כשמדובר על מעשר, שזה מה שמדובר כאן, כאן האמירה היא מועילה כאילו שלב יותר מזה. וצריך להסביר. שלב אחד יותר, אבל לא שני שלבים. כי כפי שמבואר פה בגמרא, וגם ברמב״ם בהלכה, אנחנו מגלים שאפילו בדוגמה הזו, אם הישראל אחר כך יחזור בו, הוא יוכל לחזור בו, כי זה היה רק אמירה. ונאמר שאם הוא יחזור בו, אז הלוי הזה לא יוכל אפילו לתבוע אותו במשפט, אלא כתוב שאין לו עליו אלא תרעומת. זאת אומרת שזה החזרה הפורמלית אפילו אפשרית. אבל אם הוא לא חוזר בו, יש כאן מין מצווה, מצב מיוחד של נתינה. והגמרא הרי מביאה את זה כראיה לכך שהאמירה מועילה. אז צריך לומר, אם מצאנו בדוגמה של בן לוי, שאם אומרים שנותנים לו מעשר, זה כל כך מחייב, זה כל כך גורם שמשפיע, שהוא יכול אפילו בעצמו להתחשב כאילו זה כבר שלו. במה הוא יעשה את זה, שהוא יוכל להפריש את זה כתרומת מעשר על המעשרות האחרים שיש לו, הרי זה מוכיח שהאמירה היא דבר חזק. ואם אצל הלוי זה מועיל עד כדי כך, הרי אצל המתנות שסתם בן אדם לחברו, זה בוודאי מועיל, כדי שהוא לא יוכל, אם הוא יחזור בו, הוא יהיה נחשב לאדם מחוסר המנה. אבל העובדה היא שבדברים כאלה כמו מעשרות, כאן אנחנו בוודאי צריכים להגדיר שהאמירה יותר. צריך להסביר את זה למה, בכל זאת, מפני שהמעשר הוא מלכתחילה, עשוי לתת אותו. זה הרי לא אמור להיות ברשותו של הישראל. הישראל בכל מקרה צריך לתת את המעשר. זאת אומרת, המעשר, ככה רגילים לומר, זה נחשב ושייך לממון השבט. זה כאילו שייך כבר לשבט הלוי ממילא, באופן תיאורטי ממילא זה שייך לו. אז ממילא, כיוון שזה שייך לו ממילא, כאן מה שהאמירה יכולה לעשות, היא יכולה לדחוף את זה לצורה עוד יותר חזקה, שהוא יהפוך את זה כאילו שזה שלו, ואף על פי כן זה לא נחשב לגמרי לשלו, שזה באמת הגדרה מאוד קשה. אני בתוך הדברים פה יש, הבאתי פה במקורות, יש על זה דברים של קצות החושן, שהוא מדבר על העניין הזה, ומנסה להשוות את זה גם לסוגיה בנדרים, שזה גם סוגיה לא קלה. יש שם איזו סוגיה שאומרת שאם אדם רואה כיכר של הפקר, ואז הוא אומר, הכיכר הזה יהיה הקדש. כיכר זה ביטוי לכיכר, כמו כיכר לחם, דברים כאלה. הוא אומר על הכיכר, הרי זה יהיה הקדש, אז משמע שהמילה של זה שלו שיהיה הקדש, זה מועיל אף על פי שזה בעצם הפקר, אז זה לא שלו. בדרך כלל בן אדם הרי לא יכול להקדיש דבר שאינו שלו. אבל אם הוא רואה את ההפקר ולא עושה בו קניין, אבל אם הוא אומר את הדבר הזה, האמירה מועילה. בדברים כמו אלה, בדברים כאשר לא מדובר על קניינים רגילים שבן אדם לחברו, אלא בקניינים שאולי קשורים למתנות שבן אדם למקום, הלוי לצורך זה מקבל את זה כאילו בזכות המתנות התורה, שהיא בעצם בפוטנציאל כבר ישנה פה, גם ההפקר, כשאתה מדבר על הקדש, זה כאילו כבר נמצא, יש ברקע כבר את הכוח של ההקדש תמיד על כל דבר שהוא אפילו מופקר. וממילא כשאתה אומר שזה יהיה הקדש, אומר בעל קצות החושן, יכול להיות שזה מועיל זה כמו זה, והדוגמה המאוד יפה. כי האמת היא שלסוגיה בנדרים גם כן, המילים הרבה להסביר, ושם רוב הראשונים דווקא לא אומרים ככה. הם אומרים שצריך לומר, לפרש את זה, שרק כאשר הוא זוכה בכיכר הוא יכול להקדיש, אבל לא כשהוא לא זוכה ממש. אבל יש בראשונים כאלה שאומרים, לא, לפי הפשט שהדברים נאמר שם, שאף על פי שזה הפקר, אם הוא אומר הקדש, לגבי הקדש זה מועיל אמירה. אז כמו שהאמירה מועילה לגבי הקדש בצורה הזו, הוא אומר, ככה האמירה מועילה לתת מעשר לבן לוי. ועדיין זה לא נחשב למתנה גמורה. זה כוח, אבל כי הנקודה שלנו והנושא שלנו, הגמרא הרי בעצמה מביאה את הדוגמה הזו כדוגמה לכוח האמירה. שבמקרים של מעשרות או של הקדש, האמירה עוד יותר חזקה. אבל לגבי דוגמאות רגילות שבן אדם לחברו, אז האמירה לא יכולה לעשות את הקניין. היא לא יכולה לבוא לגמרי במקום הקניין, כי אין שום קניין, אז אין שום דבר שיועיל פה באופן מעשי עד הסוף. אבל זה בוודאי נותן לנו את הביטחון ואת הידיעה שהאמירה של הבן אדם היא חשובה. פעמים שהאמירה גם עושה מעשה, אבל בדרך כלל לא עושה מעשה, אבל היא מועילה לחייב את האדם שיעמוד בדיבורו, וזה לקח חשוב שאותו לומדים פה בסוגיה, שהאמירה של בן אדם, אם אדם אמרת משהו, תעמוד בדיבורך. אלא מה, יש חילוקים, כמו שאמרנו, מתנה מרובה, מתנה מועטת, וכפי שכבר דיברנו, והמעיין יעיין וימצא את הדברים עוד על חשיבות הדברים, על חשיבות האמירה שאדם אומר. יש גם בסוף הפרק, אנחנו מוצאים את הנושא של הונאת דברים. זה גם כן בעצם אומר את אותו דבר, שהדיבור, עד כמה שהוא בעצם חסר משמעות, הוא לפעמים בעצם אולי אפילו יותר בעל משמעות, מבחינת ההתייחסות שאנחנו צריכים להתייחס אל הדיבור שלנו, וזה נכון גם בדברים שבן אדם לחברו, או גם בדברים שאם אדם אומר דברים שהם אינם ראויים, הרי הדברים... אדם צריך להיזהר מן הדיבור. כוח הדיבור הוא כוח גדול שמובא פה ובא לידי ביטוי בהלכות האלה, כמו כאן, גם בנושא של הונאת דברים, שמלמד אותנו את הצורך ממילא גם בשמירת הלשון בצורה כל כך חזקה, שזה הפרק, אפשר מתוך פרק הזהב, אנחנו מגיעים ליסודות חשובים של שמירת הלשון, להחשיב בצורה נכונה ומדויקת, לעשות את הדברים שיהיו דברים אמיתיים ולא דברים שקריים או דברים אחרים מגונים. אז נשאר בזה בינתיים וכל טוב.